למעשה, לא נגיד בכלל הזאת כמו שכתב המהרש"ל והש"ך והת"ז, שכל ההרחקות אותו דבר אותו הדין, בין בשבעה נקיים ובין בשבעה הבסת, בין אפילו יושב כאן על כתם. רק מה, יש כמה דברים שרציתי להבהיר אותם. קודם כל, אישה נפגעת, היא מברכת ומתפללת, הכל רגיל. למה כתוב הגמרא בספר ברכות כ"ב, כתוב אין דברי תורה מקבלים טומאה, למדו רבותינו מהפסוק הלא כל דברי כאש נאום השם, מהאש לא מקבל טומאה, גם דברי תורה מקבלים טומאה. לכן אישה נפגעת מתפללת מברכת, הכל כרגיל, כדת וכדין. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, יש מנהגים שונים האם אישה נידה נכנסת לבית כנסת או נוגעת בספר קדוש. המנהג אצל האשכנזים שאישה נידה בזמן ששופעת דם לא נכנסת לבית הכנסת ולא נוגעת בספר קדוש. אבל המנהג אצל הספרדים לא ככה. ספרדים נוהגים נכנסים לבית הכנסת גם בזמן שהדמים מצויים בה, וכל שכם ישיבה נקים שלכולה על ממותר, וכן נוגעים בספר קדוש. כך כותב רבי יוסף בסימן פחת מפורש, וכך מגיעים הספרדים שכן נוגעים. רק מה, הרב מרדכי כותב שבשעה שמגביהים את הספר התורה, אישה ששופעה אדם, זאת אומרת לא בשביל הנקים, בזמן ששופעה אדם, לא תסתכל באותיות הכתב של הספר התורה. לא מצד טומאה, אלא נוהגים כבוד בספר התורה, שבשעה שמראים את הכתב לציבור, אישה נידה בזמן ששופעה אדמים, לא מסתכלת על הכתב. זו נקודה אחת. נקודה שנייה, האם מותר לאישה נידה ללכת לכותל המערבי? יש בזה דעות שונות בין הפוסקים. דעת הרב עובדיה ויבי עומר שאישה נידה יכולה ללכת לכותל המערבי וגם לנגוע באבני הכותל המערבי גם בזמן ששפע אדם. יש מי שכתב, קראו בספר דרכי תורה עמוד בן זין, קראו מרדכי כותב שלא הולכים לכותל המערבי בזמן שהדמים מצויים בה. זאת אומרת, לא, אפשר ללכת אבל לא לנגוע באבני הכותל המערבי בזמן שישפע אדם. איך דעת הרב עובדיה? עוד הפעם, זה לא מצד טומאה, זה מצד כבוד לשריד בית מקדשנו, שבזמן שהיא שופעה אדם לא תגנב, לא תגע בהבנה כותל המערבי. בידי העומר הרב עובדיה כותב שאישה נגע בזמן שופעה אדם יכולה גם לנגוע בהבנה כותל המערבי. עוד נקודה, האם מותר לאישה נגע ללכת לבית הקברות, לבית העלמין, האם אפשר או לא? תראו, גם בזה יש דעות חוב. בין רבני אשכנזים אני ראיתי שהרבה כותבים שלא לנגוע באבני הכותל המערבי, כמו שרב דחליה אותוי, לא לנגוע באבני הכותל המערבי בזמן ששופע אדם, לא בשבעה נקים, שבעה נקים כולם מסכימים שכן, לבין בזמן ששופע אדם ללכת לבית הקברות. יש לנו כמה וכמה מנהגים בזה. בחוכמת אדם כתוב שאישה נידה לא תלך לבית הקברות עד שתטבול, משמע גם בשבעה נקים לא הולכת, הוא אומר עד שתטבול, משמע גם בשבעה נקים לא תלך לבית הקברות. הרב עוזר בשביל תל אביב מסביר את זה, הוא אומר בית קברות יש לו חומרה יותר מבית כנסת. למה? הוא אומר בית כנסת זה רק כבוד לבית הכנסת, בית הקברות יש פה שתי בעיות, גם כבוד בית הקברות, כמו שכתוב בית הקברות לא אוכלים ולא שותים בו, צריך לנהוג במין הכבוד, וגם שם הרוח טומאה, ושם רוח, יש פה שתי סיבות. לכן הוא אומר כל זמן שהיא לא טבלה לא מתקרבת לבית הקברות. אבל יש כותבים, הרב עובדיה כותב שאף המחמירים לא יחמירו אלא רק בזמן שופעת דם, אבל בשבעה נקיים הולך לבית הקברות. הוא עצמו סובר, עובד הסובר קראת הבית, מותר ללכת לבית הקברות גם בזמן ששופע אדם, ובפרט אם יש צורך גדול לכך. כל פעם שזה יום שבעה של הנפטר, של כל משפחתה, או יום השלושים, או הקמת מצבה, שכולם נקבצו באולח, כולם מגיעים, ופתאום היא נעדרת, יש לה גושה גדולה בזה. לכן כתב להכיר בזה בשופי. הרב עוזר נשאל מה קורה כששעת הדחק. נכון, באופן כללי לא הולך לבית הקברות, נכון. אבל מה קורה שעת הדחק? כגון, יש נגיד יום השלושים של דוד שלה. למשל, דוגמה לא עלינו, אבל יש מצבים כאלה. יום השלושים של דוד שלה, היא לא יכולה להיעדר. זה בושה להיעדר. פתאום לא מגיעה, וגם אם נעדרת, זה פרסום בניסה. כולם יודעים שבעצם היא נדע מה יכול להיות שלא בא ליום השלושים של דוד שלה. אז הרב עוזר אמר להתרחק שתי עמות, ארבע עמות, שתי מטר מכל קבר. זאת אומרת, לא להתקרב לרדיוס של ארבע עמות של הקברים. לא יודע, בימינו זה מאוד קשה, אם אתם יצא לכם לראות, זאת אומרת, בארץ הקברים מאוד 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 צפופים. מאוד קשה להגיד לבן אדם שלא יתקרב, אבל לפחות לעשות ההשתדלות עד כמה שאפשר שלא להתקרב. עוד נקודה אחת, רציתי להוסיף שהרבה שואלים מה קורה לגבי קברות צדיקים. במהדורה השלישית של ספרי כתבתי גם את הקברות צדיקים, כי הרבה שואלים את זה. אין שום הבדל בין קברות צדיקים לקבר של אדם רגיל, אותו דבר. זאת אומרת, מי שמחמיר שלא ללכת עד שתטבול, כמו הרבה מהאשכנזים שמחמירים כמו חכמת אדם, זה כולל גם קברות צדיקים. מי שאומר רק בזמן שופע אדם, זה גם קברות צדיקים. ודעת הרב עובדיה זה כל שכן, כי הוא מתיר לכל אדם, כל שכן קברות צדיקים שיכולה ללכת. יש גם כן, ראיתי את הרב אלברשטם, בצה"ל, הוא אמר שכתוב בכתב יד של ספר של החידה, שאפילו לקבר רבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון רשב"י, לא ללכת בזמן שופע אדם, בהילולה אפילו. אפילו בהילולה של רבי שמעון בר יוחאי. אישה שפע אדם לא תלך לקבר רבי שמעון בר יוחאי. זאת אומרת, אפילו זה רבי שמעון בר יוחאי, אפילו זה היום הילולה שלו, בכל זאת, לא ללכת עם שופע אדם. זאת אומרת, עד כדי כך, רואים את החומרה, שבקבר צדיקים בעצם אין פה שום כולה, אלא החומרה שזאת בדיוק כמו קבר של אדם רגיל. עוד נקודה קטנה, הרב מרדכי, אני חושב, אני חושב, אני אומר את זה בהסתייגות, אבל אני חושב. זאת אומרת, אני לא ראיתי אף אחד שמחלק. חשבתי על הנקודה הזאת. הרי יש טענים שאפילו כהנים מותר להיכנס לקברי אבות. יש טענה כזאת באחרונים. ויש פוסקים גם טענים על קבר רשב"י, שמותר לכהנים להיכנס. בלי הסוגיה של טפח פתח שיש שם. נעזוב את זה, סתם, יש טענים של רשב"י גם כן. אבל רשב"י הוא לא, זה לא קבר רגיל. זה ברור שיש לו, זה, ובכל זאת החידה כותב ככה. אז אני לא יודע אם על האבות יהיה שונה. אבל אני אומר, זה בהסתייגות, נראה לי שאותו דבר. יש עוד נקודה שהרב מרדכי מאיר, נקודה מחודשת שהוא מאיר אותה, אני חושב שלא מצאתי את זה בשום ספר, אבל אני רוצה להדגיש את הנקודה שהוא מחדש. הרב מרדכי מחדש שחשוב מאוד שאישה, שתדע אישה, שבזמן שהיא שופה דם והתחבושת וכדומה ספוגה בדם, לא לברך ברכת המזון ולא לשום ברכה. הוא טוען שזה לא גרע מצואה. הוא מביא ראייה מיורדה סימדש פבט, אם תרצו תעיינו שם בשולחן ערוך, תראו שיש משמעות לדברים אשר הרב מרדכי כותב, אבל כל פנים הוא טוען שבזמן שהיא שופה אדם והכל מלא וספוג בדם, לא לברך. זאת אומרת, זה נקרא כאילו יש לה צועה שם. רק הוא כותב, אם יש... איך? הרב מרדכי. ספר בקטע רעמוד נון זין. רק הוא כותב שאם למשל היא תורשת בציבור, אם היא רבנית למשל תורשת בציבור, אומרת איזה שיעור, ויש לה ביוש גדול לצאת באמצע להשיג את השיעור, הוא כותב שאפשר להקל לגדול כמו לבריאות. זאת אומרת, רק במקרה הזה הוא מתעלה עליו אחי, הוא אומר שיש בזה בעיה. זו נקודה חשובה. יש לנו סוגיה... אני לא רואה הבדל, לא רואה הבדל. אנחנו למה? לא רואה הבדל. זאת אומרת, בת שיש לה דבר כזה, אנחנו למה? אם האיש עונה. והכל ספוג, הרב מרדכי לא אמר בזמן שיש דם, הוא אמר ספוג בדם, הכוונה שזה מלא זורמה, זה הכוונה. לא הכוונה שזה רק איזה טיפות או משהו, הוא מתכוון שזה ממש מלא זורמה. יש לו סוגיה של בעל חולה, אני אגיד את זה בכמה מילים, כמו שזה אולי פחות אקטואלי, אבל כדאי לדעת את זה. יש הבדל בין אם הבעל חולה ובין אם האישה חולה. אם האישה חולה והיא נידה, ואין מי שישמשם זולתה, אז אסור. אסור לעשות שום דבר, אסור להקים אותה, לסמוך אותה ולתמוך אותה. מה שאין כן הפוך, אם הבעל הוא החולה ואשתו היא נידה, בזה מותר לבעל להקים אותה, לסמוך אותה ולעזור לה מה שהוא צריך. מה ההבדל? אומר התרומת הדשן יישוב פשוט, איך? מותר לה להקים אותו, לסמוך אותו ולעזור לה מה שצריך. מה ההבדל? אם הוא החולה או היא חולה? ההבדל פשוט. אומר התרומת הדשן, אם הבעל הוא החולה, אז תשש כוחו. אין חשש לעבירה כל כך שהיא פתרת על העבירה, למה הוא חולה? לא כן, היא חולה, כן, שבעצם היא קרקע עולם. אז אפילו כשהיא חולה, היא יכולה לחשב של לכשול, שלא צריכה לעשות משהו בשביל שהיא עבירה. אז אם כן, באופן כזה כשהיא חולה, אסור לבא להשקיד אותה, לסמוך אותה וכו'. אני אגיד לכם איפה זה נוגע, שתי נקודות צריכה להבהיר פה. נקודה ראשונה, רבותי הרבה שומעים אותי, מה דין אם הוא חולה מסוכן? אין שום הבדל ברמת הסיכון של החולה, הנפקא מינה האם החולה מסוגל או לא מסוגל. זאת אומרת, יש בן אדם חס ושלום שהוא חולה במחלה מסוכנת מאוד, כעת בשלב הזה אז הוא יכול לעמוד, יכול ללכת. זאת אומרת, הוא כבריא כלפי הנושא שלנו שיכול לבוא לידי מכשול לידי עבירה, אז הוא לא ידול כחולה. ויש בן אדם שיש לו סך הכל שפעה, אבל כעת הוא תשש כוחו כנקבה, הוא לא יכול לזוז. זה לא משנה רמת הסיכון של המחלה, זה פשוט מלסברה, וגם כך כותב ספר בדי שלחן. דבר שני, אם הבעל חולה ואין מי שישמשם זולתה, היא נידה ואין מי שיעזור לו, מותר לה להקים אותו, לסמוך אותו, להשקיע אותו, מה שצריך, אבל האחרונים כתבו גדר, והוא יתקבל להלכה, לקחת הפסק בגד. כגון שהיא תיקח משהו, איזה בגד, תעטוף ביד שלו, לא תיגע ישירות ביד שלו, אלא תעטוף את בבגד וכדומה, וככה יתרים אותו. הפוך, זה יותר מסובך. אצל הספרדים מחמירים מאוד מאוד שאם האישה חולה והיא נידה, שלא יעזור לה ולא יקים אותה בשום אופן. אצל אשכנזים, הרמ"א כותב, שאם אין מי שישמשנו זולתה, אין מי שישמשנה זולתו, אין אף אחד חוץ ממנו שיעזור לאישה, מותר, ובאמת הרבה אשכנזים נוהגים ככה כדעת הרמ"א, אבל אצל הספרדים מקפידים מאוד. שאלו את הרב אוזנר, לספרדים עד איפה צריך ללכת עם זה? אדם יש לו משכורת, 5,000 שקל, וכדי להעמיד אישה שתטפל באשתו, צריך לשלם הרבה כסף, וכי צריך לתת חצי משכורת בשביל שיצמיד אישה שתטפל, האם זה לאו מן התורה צריך למסור כל ממונו? אז הרב אוזנר כתב ככה, זה ודאי שזה לא לאו דאורייתא צריך למסור כל ממונו, אבל איני יודע את הגדר עד איפה צריך להשקיע. זאת אומרת, מה הגבול, בן אדם, זו שאלה אקטואלית, אבל יש נשים אחרי לידה, פתאום מקבלות חולשות גדולות מאוד, יש כאלה מתפרים, כל מיני בעיות, כל הקיסרי, אז רוצים עזרה, הבעל לא יכול לעזור, כי נידה. הבן אדם שואל אותך, מה הגבול שבו אני צריך להשקיע בשביל להביא פה אישה שתהיה צמודה לאשתי כל לילה? הרבו זה ממש לא יודע גדר, זה לספרדים. כאילו האשכנזים לא צריך את הגדר הזה. אשכנזים נוגעים כמו הרמה, אם אישה צריכה לקחה הרבה, אז יהיה מותר. ולא שאני מספר הפעמים. אם הצורך הוא צורך גדול, אפילו אלף פעמים זה בסדר. זה נקודה של אישה חולה. כי יש עד כדי כך חומרה, שבמראה כתוב, בבית יוסף מביא, אם האישה נגיד, התעלפה, וצריך מי שימושש לה דופק, סכנת נפשות. מביא מחלוקת, הבית יוסף מביא, תלוי בדעת הרמב״ם והרמב״ן. הרמב״ם סובר שנגיעת ערווה אסורה מן התורה, וזה ירק ועל יעבור. זה שיטת הרמב״ם, שיטת הרמב״ן שנגיעת ערווה אסורה מדרבנן, זה לא ירק ועל יעבור. אומר רבי יוסף, אם נאמר כמו הרמב״ם, אפילו אם יתמות האישה לא ייגע בה. כך כותב רבי יוסף, הוא אומר צריך עיון בזה. כך רבי יוסף מסיים, למעשה השח, סיב קטן חף, השח יקל בזה. השח אומר שקודם כל כל מה שכתב הרמב״ם שנגיעת ערווה אסורה מן התורה וזה ירק ועל יעבור, זה נגיעה של חיבה ותאווה. אבל אם אדם סתם נוגע בה בשביל להקים אותה התעלפה, גם הרמב״ם לא יאמר שזה ירק בל יעבור. והשף כותב שככה מנהג שאנחנו רואים רופאים, אפילו גויים, ממשמשים באשת איש, לבדוק אותה, לראות שהכל בסדר, ולא אם תוצא פעם צוצאת, ולא שמענו מי שיגיד שזה ירק בל יעבור. לכן השף כותב להתיר. באמת אשכנזים ודאי מכירים בזה, כמו שאמרתי לפניכם, אבל אצל ספרדים, חרש בית יוסף, בכל זאת, הרב עובדיה כותב שאם הדבר כרוך בפיקוח נפש, מותר לבעל לגוע באשתו. כך הוא כותב בסיכומו של דבר, הוא מביא מחלוקות בזה, וכותב שבסופו של דבר זה נקרא ספק נפשות להקל, סוף סוף ספק פיקוח נפש, זה מחלוקת בסוף פיקוח נפש, ספק נפשות להקל, וגם מרן כתב בדרך אפשר, בסיכומו של דבר, מה שיוצא גם לספרדים, גם לאשכנזים, איפה שיש פיקוח נפש וצריך לגוע באשתו, איפה שיש פיקוח נפש לגוע באשתו, הדבר מותר. השבוע נשאלתי בעל שנסע עם אשתו, והוא למד עזרה ראשונה, ועושה עם הסגשו ללדת, וילדת אשתו, התקשר לשאול מה הוא עושה. הוא זוכר שיש בית יוסף רגע לעבור, כל הכבוד שיש אנשים כאלה צדיקים, שגם בזמן כזה, יש לשאול של התרב, כל הכבוד להם, שרי מישראל, והוא שאל אם מותר או לא, אמרתי לו...
אני חושב אדם שעשו לשאול, נותן אנשים כאלה
ש... ספר זמים.
כן.
סימן שקפה צייף בית, נכון. אבל טוב, הוא אמר, אם היית זמין, זמין, לא היית עונה, הייתי עושה, מה אני אעשה, אני לא יכול. אבל הוא שאל לראות את זה, והוא ילד את אשתו. כן, פיקוח נפש, לידה, סצנת נפשות, ומחלים שבת על יולדת. אז אם כן, זו הנקודה של... יש סוגיה, שאני רוצה לעמוד עליו במספר דקות, העניין של אישה שהולכת לבדק אצל הרופא. וזה אני רוצה להסביר. תראו, השח התאיר בזה, כמו שלמדנו עכשיו, השח התאיר בזה בפה מלא, שאישה יכולה ללכת לבדק אצל רופא, אפילו אצל רופא גוי, ולמה הוא תרוד, במלאכתו, תרוד באומנותו, לא שייך, מותר. גם יש את בניין ציון, הוא העריך מאוד לבאר שאישה יכולה לבדק אצל רופא. למה? הוא כותב, תרוד באומנותו, אין לה שיש לי הרורים, הוא תרוד באומנותו. אבל, גדולי דורנו, ביניהם, הרב ווזנר, בעל שם צוות הלוי, הרב משני הלכות, הרב מנשה קליין, בעל משני הלכות, הבאר משה, הדבר בצמרי והבאר משה, והרב עובדיה צרת הבית, כל הגדולים האלה כתבו, זה סכין החריפתא, שאין לאישה ללכת להיבדק אצל רופא, רק בשתי מקרים. אנחנו מדברים על רופא, מדברים על רופא שעניינים האלו, גינקולוג. לא מדברים על הולך לבדוק אם יש דלקת בגרון, מדברים על דברים חמורים, זאת אומרת בדיקות אישיות מאוד. אז הם כותבים ככה, הם אומרים, יש שתי מקרים שמותר, יש מקרה אחד, אין רופא בית, מה אפשר לעשות? הוא גר ביש, אין רופא שמה, אין רופאה סליחה. טוב, הוא הולך לרופא, אין רופאה פה בית, הוא לא צריך לסלעיר אחרת בשביל זה. מקרה שני, זה דבר שטעון מומחיות, והרופאה לא יכולה לענות על המומחיות הזאת. דוגמה, יש בעיה סבוכה, והרופאה היא לא כזו מומחית, כמו הרופא הזה, נגיד זה פרופסור או איזה ראש מחלקה שהוא מבין ויודע, וזה בעיה סבוכה. וזה כמו שאני אומר, כתב פוסקים שמותר, כל הגדולים האלה שאמרתי כתבו שמותר, בתנאי שילך בעלה אימה, שהבעל ילך איתה, כך הם כתבו. עכשיו הלאה וכי, זאת אומרת, אם זה יש רופאה בעיר, ויש רופאה בעיר, וזה לא דבר שאתה אומר מומחיות, הם כותבים שאין לאישה ללכת לבדק אצל רופא. והם כותבים שם דברים חמורים, שאנחנו רואים במציאות שזה מביא לפריצות, והם כותבים שכתוב לבערות עירת על פניך לבית איתך איתה וזה הבושה, וברגע שאישה נזק אצל רופא מסירה מסלי הבושה מעל פניה, מרחים מאוד מאוד בנקודה הזאת, והם טוענים כל הגדולים אצלם אותה מסקנה שלא ללכת להיבדק. טוב, לפחות טוב בבית שמש, אין לנו בעיה, יש הרבה הרבה רופאות, ביניהם מומחיות ממש, ביניהם יש רופאות שממש מומחיות, ידעות טוב מאוד, ולכן אין סיבה ללכת לרופא, רק שיש בעיה שדברת על מומחיות ואין ברירה, או דבר דחוף ואין רופאה עכשיו, דבר דחוף מאוד, לא יסכנה, בדרך כלל הולכים לבדק בדיקות שגרתיות, דברים רגילים, צריך להשתדל מאוד שיצא לרופאה ולא יצא לרופא. הרבה שואלים אותי על הפוך, מה קורה איש שהולך לבדק אצל הרופאה? לפעמים יש רופאת משפחה, תבל בכל המשפחה, וגם בן אדם פתאום נזכר, הוא הולך אצל הרופאה. תראו, רב ניסים, הגאון רב ניסים קרליץ נשאל בזה, הוא עונה תשובה מאוד מאוד ברורה, פשוטה. הוא אמר ככה, הכל תלוי באדם, זה הכל. היא אין עליה שום חשש, הוא, תלוי לפרעו של אמונה. זאת אומרת, אם בן אדם יש לו הרהורים, צריך לגדור את זה שהולך לרופאה. ואם אין לו הרהורים, אז כן, כל אדם מכיר את עצמו ויודע, ואלך הרע גם כן, תלוי בני הרופאה וכו', דברים שכל אחד כבר יכול לשפוט אותה לפי שולחן ערוך חמישי. אבל זו התשובה לגבי איש שהולך לבדק אצל רופאה, שימו לב, איש שהולך לבדק אצל רופאה, יש לזה צד כולה יותר מאשר אישה הולכת לבדק אצל רופא. ולא כמו שהעולם חושב הפוך, זה טעות. העולם חושב הפוך, זה לא נכון. איש, אם הוא לא מרגיש הרהורים, אין שום איסור שהוא ילך לבדק אצל רופאה. אבל אישה, גם אם אין הרהורים, אנחנו לא יכולים הרי לשפוט מה יש לו. והצד הזה הרבה יותר חמור, גם הצד הפריצות וגם הצד שלו, אתה לא יכול לדעת מה הוא חושב. כן, הצד הוא הרבה יותר חמור שאישה הולך לבדק אצל רופא מאשר איש שהולך לבדק אצל רופאה. שוב לשים לב לפרט הזה. אני עובד לדיני יולדת, בכבוד. נכון, אמת. או אם אין רופאה בעיר, כמו שאמרנו, זה יכול להיות גם כן באמת. אני אגיד לך, מה שאני שמעתי מגדולים, שהקפדה היא מדובר על נושאים של גינקולוגיה, דברים מהסוג הזה, דברים שמתגלים ממש, דברים צמאים ביותר. לא אם אישה הולכת להיבדק משהו בגרון או... אני לא רוצה לקחת אחריות, אבל אני חושב, ככה הבנתי מגדולים. ככה הבנתי שלמשל רופא שיניים שאלתי, אמרו לי בסדר גמור. רופא שיניים כן, שאלתי מפורש, אמרו לי אפשר בלי שום בעיה. אלא אם כן יש דברים חריגים, רופא מתנהג זה משהו, זה משהו אחר. לא רואים משהו רגיל, הסתדרתי, אין שום בעיה. כן, כן, כן. גם רופא שיניים יש פרק גדול לדעתי, לעניות דעתי, יש תמיד את הבעיטותא. כן, הרי נכין לרופא שיניים, יש את הפחד של הטיפולים וזה, לא יודע, גם האמיצים ביותר מפחדים שם קצת. אז אולי יש פה עוד צד שכתוב בגמרא שכשיש בעיטותא, פחות יכול להיות בעיות, אומר בנידאי ג' אני חושב שיש פה כמה צירופים. רבותה, אני עובר לדיני יולדת, אני רוצה לסכם את זה עד סוף השיעור, אני מקווה שיספיק. רבותה, נושא של יולדת ככה, קודם כל, כל יולדת התמאה מן התורה, כל יולדת התמאה מן התורה, אפילו אם לא היה טיפת דם. מה זה לא היה טיפת דם? זה דבר שכמעט, שאלתי הרבה רופאים, לא שמעו על דבר כזה. בגמרא שלנו כתוב שיש מושג של לידה יבשתה. מה זה לידה יבשתה? אישה יולדת בלי דם. שוב, במציאות זה כמעט לא קיים. היום לפחות, הרופאים טוענים שלא שמעו על דבר כזה. אבל יולדת התמאה בעצם. יולדת זכרת 107 ימים, יולדת נקבת 107 שבועיים. את הרקמה, אנחנו משיבים את הילדות שלנו כולם כיולדות בזור. אז אם יולדות בזור צריכות 7 נקיים. את 7 הנקיים אפשר לספור תוך כדי, את 7 הנקיים אפשר לספור תוך כדי 7 לזכר ו-14 לנקבה. זאת אומרת, אישה תכלס יכולה לתבול אחרי לידת זכר ביום השמיני, אם היא ספרה 7 הנקיים ביום שילדה, לא אקטואלי, אבל סתם אני זאת הדין, והיא נולדת נקבה, יכולה לספור בליל תתוו, אם כמובן בתוך תתוו ימים, היא ספרה את 7 הנקיים. כיום הרי זה לא מציאותי בכלל, אישה יולדת בין בן ובין בת, בין ילדה בין ילדה בת, זה לוקח בערך בין חודש לחודשיים להתנקות. זה אני אומר לכם ממוצע מה שאני רואה בכל אופן, בין חודש לחודשיים לוקח להתנקות. אז אם כן, במציאות לא אקטואלי מה שלמדנו עכשיו, אבל יש כמה דברים שאני רוצה להעיר על זה. דבר ראשון, אצל הספרדים, בטח אתם שמעתם, יש מנהג שהוא נפוץ מאוד מאוד מאוד, שלא טובלים עד 40 לזכר ועד 80 לנקבה. המנהג הזה, נזכר בדברי הרמ"א, הראשון שהתייחס לזה זה הרמב"ם. הרמב"ם כותב מה שתמצא במנהג מקצת מקומות, שלא טובלים עד 40 לזכר ועד 80 לנקבה, הוא מנהג צדוקים ואפיקורסים, כך כותב הרמב"ם, שהפכו משמעות הכתוב. שהכתוב אומר, הוא 30 יום 30 תשב בדמי טהרה. מה זה 30 יום תשב בדמי טהרה? אפילו אם היא תראה דם, זה דם טוהר, היא מותרת. ומה אמרו? תשב בדמי טהרה, תשב בבית. אפילו אם היא לא תראה דם, תשב ולא תטבול. אומר הרמב"ם, זה בדיוק הפוך מה שהתורה אמרה. אבל בכל זאת, איך אפשר להסביר דבר שנהגו אותו קהילות, 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 ארצות שלמות בחוץ לארץ? איך אפשר להסביר את זה? יש כל מיני הסברים באחרונים, כמו בבח, כמו בתז, בשח, הסבירים באמת למה נהגו בכל זאת את המנהג של 48. אבל אני רוצה לסכם את הדברים. למעשה רוב ככל הגדולים בדורנו סוברים שגם מי שנהג את המנהג של 48 יש לבטל את המנהג הזה. מי כתב את זה? הראשון שדיבר על זה חריפות יוצא דופן זה רבי נתן אבישיץ, יש לו ספר הרב דבש, הוא מוכר אותו בשם הספר הזה. אז הוא כותב בספרו, הוא כותב, לו היה בידי כוח הייתי מחטט ממקום למקום לבטל את המנהג הרע הזה שלא תורים עד 40 לזכה ועד 80 נקבה. עומד הכתוב בגמרא יורה עבירה קשים לעבירה, ומה יעשה הבעל ולא יחיטה 80 יום שימתין ללדת בת. הגאון הודה ביהודה, הוא כותב מה שתמצא במקצת מקומות שלא תורים עד 40 לזכה ועד 80 נקבה, הוא מנהג שניתן על ידי זקנות. אתה כותב הנדע ביהודה, מגנה את זה. וככה הרבה הרבה מגדולים, גם הספרדים וגם אשכנזים, כתבו שלא נהוג את המנהג של 48. הרב עובדיה מביא בפרט הבית הזה 15-16 עמודים על זה, והוא אומר שאפילו התרת נדרים לא צריך. הרב מרדכי לא מסכים לזה, הרב מרדכי מצליח התרת נדרים. הרב עובדיה אומר גם התרת נדרים לא צריך, הוא אומר זה מנהג טעות, מנהג גרוע שלא צריך התרת נדרים עליו. עד כדי כך, כך הוא כותב. גם הרב עובדיה מוכיח בספרו מה שטוענים הרבה שהמרוקאים נהגו כן, מביא כמה ספרים של רבני מרוקו שכתבו שלא לנהוג במנהג הזה, כמו הרב רפאל ברדוגו, לא יודע מה ציבור שמע עליו, הוא היה במרוקו מכונה המלאך רפאל, כך קראו אותו מרוב הגדלות שלו בתורה, והוא כותב שם שהמנהג הזה של 48 הוא מנהג גרוע מאוד, יש לבטל אותו. לכן הסיכום הוא שלא נוהגים את המנהג של 48, מי שיש לו מסורת מאבותיו לנהוג והתחילו לנהוג ככה, יעשו שלט חכם לגבי התרת נדרים. כי הרב מרדכי למשל כן מצריך התרת נדרים, שמענו את זה בפירוש, אישה שנהגה לעשות 48, הוא טוען שכן צריך לעשות התרת נדרים. אבל כעיקרון שתדעו, שרוב הפוסקים לא הסכימו מנהג של 48. מתי טובלים אחרי לידת בן ובת? הזמן הוא שווה, מבחינה דינית אין אף תמינה, אף אחד לא תיפר לפני חודש, או שלושה שבועות לפחות, הכי מוקדם שראיתי. אבל במציאות, שמעתי מהגאון למשל בשם, שמומלץ לחכות שישה שבועות מטעמי בריאות. זאת אומרת, עד שכשרחם יחזור למקום שלו, אבל אחרי שישה שבועות נבדקים אצל הרופאה, לראות שהמקום חוזר, הרחם חוזר למקום, הכל תקין. אז הוא אומר, חשוב מאוד להמתין. לא רק מבחינת הריון, אם היא עוד הפעם הריון, הוא טוען גם מבחינת הגוף. הגוף עדיין רגיש, הוא אומר שישה שבועות מומלץ להמתין. זה שוב, זה המלצה, זה מבחינה בריאותית, לא מבחינה הלכתית. רק הלכה אמרנו שמותר. זה לגבי הנושא של יולדת ממתי היא נקנית. יש שם נקודה, השלבים שלפני הלידה, אני רוצה להסביר את זה. יש הרבה מסתבכים, השלבים שלפני הלידה, מתי אישה אסורה, מתי היא מותרת. אני רוצה לעמוד על זה בזריזות, לעבור על כל הדברים. דבר ראשון, יש מצבים שיש לה צירי לידה, ישבה על המשבר, ואחר כך שלחו אותה הביתה. אמרו לה, תשמעי, הפתיחה שלך לא מספיק גדולה, ואנחנו רואים שיש התקדמות איטית, ותחכי, תהני מן הספק עוד איזה יומיים שלוש, תבוא עוד יומיים שלוש. בינתיים זה לא אקטואלי, תמיה או לא תמיה. יש, בשוק מחלת שבעה סימן ת', הוא פתחי תשובה מביא אותו. הוא כותב, אם נראו באישה שלושה סימנים אלו, או ישבה למשבר, או דם שוטט ויורף, או חברותיה נוסעות אותה באגפיה, ולא יכולה ללכת על הרגליים, צריכה העזרה, בזה בוודאי תמיה. לכאורה, אישה שישבה על המשבר, ללא צירי לידה, ושלחו אותה הביתה, ישבה על המשבר. היא צריכה להיות תמיה, אבל זה לא נכון. למה לא נכון? אני אסביר לכם את הנקודה. מה שהתכוון על נחלת שבעה, התכוון דווקא אישה שהולכת ללדת. אבל אישה שלא, זאת אומרת שלא ילדה בפועל, זה בסדר, מאיפה רואים את זה? החבודת מביא ראייה נפלאה מאוד. הוא אומר החבודת, כתוב אישה שידה מנתוח קיסרי, היא טהורה מלידה, מנידה ומזווה. איך ידה מנתוח קיסרי? וכי היא לא ישבה על המשבר? ודאי שישבה על המשבר. ובכל זאת היא טהורה, מה אתה רואה? שישיבה על המשבר זה שלב שאני פוחד ממנו שאולי כעת יצא דם. אבל אם בפועל אחר כך יתגלה למפרע שאין פה כלום, אז אין פה כלום. לכן זה הסיכום, אישה שלחה לבית חולים ועל הצירי לידה וישבה על המשבר ואחר כך פסקו הצירים והחזירו אותה הביתה, היא תורה לבעלה, אבל נהוג לבורות לעשות בדיקה פנימית. כך אמרנו, כך שמענו מהגנום השאלה בשתם זצל וקרדת הרובד על תרת הבית, שנהוג להצריך בדיקה פנימית לאחרי שחוזרת לבית חולים. זה שלב אחד. שלב שני, ירידת מים. האם ירידת מים יתמה או לא? נחלקו בזה גדולי הוראה. הגאון הוא שלמה זמן אוירבך והרב באר משה והרב עובדיה, שלושתם טוענים ירידת מים לא מתמה. ירידת מים לא מתמה, כמובן מים שהם נקיים מדם, מדברים ירידת מים ונקיים מדם לא מתמה. אין קשר בין ירידת מים לבין הלידה. אמנם בדרך כלל אישה שיש ירידת מים מילדים אותה תוך 24 שעות, זה לא קשור, זה מחמת מצוקת הולד, אבל לא קשור לתהליך של יציאת דם. אחרים טוענים שהיא מותרת, שואלים עליהם איך אפשר. הרי כתוב מפורש, אי אפשר לפתיחת הקבר ולא דם. בואו נפתח הרחם, איך אפשר? יש תשובה, שבספר תשובה מהווה, חלק א' סימן קט"ז, תשובה מהווה, היה תלמידו שנודע ביהודה. הוא כותב ככה, מתי אמרו אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם? דווקא כשיוצא גוס או דבר מוצק, אבל כשיוצא דבר נוזל, אמרינן זה אפשר ואפשר לפתיחת הקבר בלא דם. כך כותב התשובה מהרבה, על פי זה הם רוצים להגיד שכיוון שיוצא פה דבר נוזל, ירידת מים לא מתאמה. הרב אוזנר כותב לתמות בירידת מים, שיש על ירידת מים, כותב לתמות. מה שידוע לי, אצל הספרדים נהוג להטיל בשופי שיש על ירידת מים, אצל האשכנזים הדעות חלוקות. יש מרבני האשכנזים שמורים שאישה שיש לרדת מים מתאמים אותה בשלב הזה, ויש מרבני האשכנזים שנוהגים לתאר. הרמוד החליהו מאמת, מישהו יתנה מידת הרמוד החליהו, אתה לתאר בזה. יש לנו מצב נוסף, אישה שיש לה צירים כל 5 דקות, יש לה צירים חזקים. עכשיו יש שתי סוגי צירים, יש צירים רגילים, חומרת באים כל 20 דקות, רגילים, לא חזקים במיוחד, ויש צירים דחופים בזמן, כוונה כל 5 דקות ציר, ויש צירים שבאים כל 10 דקות, אבל כל ציר הוא ציר גדול מאוד, זאת אומרת הוא חזק מאוד. בצירים דחופים וחזקים, צירים דחופים כל 5 דקות, או צירים שהם יותר מ-5 דקות אבל חזקים מאוד מאוד, רב שלמה זמן הרבה חייכתיר וקרדת על המודיחאי, שציר שהוא בא כל 5 דקות יש להחמיש שמקווה אחרי תמי הנידה לא נושאית דבר מידו לידה. גם הרב אלישיב הביא בשמו בספר פשוט שאורני ישפה, כותב שם על פי הרב אלישיב שאם יש ציר כל 5 דקות יש לאסור את האישה. עד אז, זאת אומרת עד ציר כל 5 דקות ולא תחוף ולא חזק סליחה, זאת אומרת צירים מגילים סטנדרטיים, האישה עדיין מותרת. יש עוד מצב, פתיחה של שתי אצבעות יותר, אישה שיש לה פתיחה שתי אצבעות יותר, דעת הרב מרדכי אליהו לתמות, הוא יחידי בדורנו שחושב ככה, והוא כותב שם בפרט בפרקי טהרה, הוא כותב אפילו לא ילדה בפועל ואפילו עשתה בדיקה פנימית ולא ראית אדם, גם כן טמאה. הוא אומר לי 5 מקרים, זה מקרה ה', והוא כותב שבמקרה ה' אפילו עשתה בדיקה ואפילו לא ילדה בסוף, ועצם הדבר שיש לפתיחה של שתי אצבעות יש לתמות. הוא יחידי בדורנו שחושב ככה, שסבור כך. הרב ניסים קרליץ, הרב עוז למשות שבית הלוי, בספר הרב יעקב, הרב משה הלבשטר, כל הגדולים האלה טוענים שיהיה פתיחה אפילו של 4 אצבעות, זה לא משנה כמה הגודל של 4 אצבעות, כמה אצבעות פתיחה, אם היא יכולה ללכת על הרגליים ולא צריכה עזרה, אז זה בסדר, עדיין לא עשיוע. אז צריך לדעת מה זה ישיבה למשבר. לשבת על המשבר שדיברתי, לא הכוונה שהאישה הזאת, אם היא יושבת על הכיסא של חדר לידה, גמרנו את 100. אז למה יש נשים שהרופא אומר להם תשמעו, תשבו על הכיסא, אז זה הזמן פה הגיע, תחבו למוניטור וכו'. והאישה חדת קצת, יש לה פחדים או דמיונות, והיא אומרת לרופא, אני רוצה לעשות קצת סיבובים פה, להקיף את חושר הפעמים, אולי תיפול לחומה. ככה אני סובבת מפה ומשם. ואומר רבו שפיינשטיין, זה שהיא לא רוצה לשבת, זה לא הופך אותה למותרת. אם היא הגיעה לשלב כזה, שהרופא אומר, את נמצאת בשלב שאת צריכה להיות פה, זה לא שאני בפועל לא יושבת על הכיסא, זה מעמד הכיסא לא רואה מתאמן. חשוב לזכור את זה, כי יש פעמים שאישה, אז אישה לחץ, זאת אומרת, למון איתו וקשורה וכו', צריך שאתה לזה כיסא, או לסובב בחדר, או סמבטיה, או כל מיני דברים, ככה, מה שנקרא קצת להסיע דעתה, ולא לפסיכולוגיה שעוזר קצת, יש כאלה. לדעת שהיא תמאה, אם היא הגיעה לשלב כזה שראויה שתשב על המשבר, היא תמאה. יש מצב שהרופאים עושים דבר שלוקחים מפרידים, נגיד דוגמה, הרואים שעיכוב בלידה עושים, זה נקרא בשביל הרופאים סטרפינג. מה שהם עושים, לוקחים ופותחים את הפרוקיית מים כזו, והרב אלבשטם שאלתי אותו, הוא אמר שנראה לו לתמות. הוא אמר לפי מה שהוא דיבר עם כמה רופאים, נראה לו שאישה שעשו לה את הפולציות של סטרפינג, הוא אומר שיש לתמות. עוד נקודה יש לזכור, אישה שהמילדת בדקה אותה, אישה שהמילדת בדקה אותה ויש דם על הכפפה, היא אסורה לכל הדעות, זה לא לטעות, אין מחלוקת על זה. אישה שהמילדת בדקה אותה ויש דם על הכפפה, שאסורה לכל הדעות. יש עוד נקודה שרציתי לומר, נושא של שהות של הבעל בחדר לידה, דיברנו על זה פה, דיברנו על זה שבהרסקות, אני אדלג על זה, נושא של זריקת זירוז לידה. אני רוצה להסביר על זה כמה מילים. תראו, היום יש כלילות בנושא הזה של לתת זריקת זירוז. ואפילו רופאים שהם שומרי תורה מצוות ויודעים הדבר, אני לא יודע מה הסיבה, וגם ראיתי אפילו בשערי צדק ששם הכל מנוהל בשאלת חכם, שם גם מהר מהר נותנים זריקת זירוז. אני רוצה להסביר לכם מה הנקודה פה. יש בפוסקים דברים מאוד קשים שיש זריקת זירוז, ואני אסביר למה. זריקת זירוז בעצם זה לתת נותנים זריקת זירוז כדי שיידע את הלב. עכשיו יש שתי מצבים, יש מצב שפשוט סכנת הפשות או של האישה או של העובר, כגון שרואים במוניטור של מצוקה של העובר, או שהאישה נמצא בסכנת נפשות, כל מיני דברים כאלה. אנחנו מדברים על זה שאין ספק שמצווה לקחת זריקת זירוז. אנחנו מדברים על מקרה נפוץ ושכיח שאישה פשוט נמצאת הרבה זמן וקשה לה, והרופא רוצה להקל את צבלה, ואין פה סכנה לא שלה לא של העובר, רוצה להקל את צבלה, רוצה להקל את זריקת זירוז לידה, עכשיו בזה הרופאים אסרו, הגדולי ישראל סליחה, אסרו בכל תוקף, ואני אסביר למה. ארבע טעמים אמרו לכך, טעם אחד של משה פיינשטיין, הוא כותב באיגרות משה כך, כתוב על שלוש חברות, נשים מתות, בשעת לידתן. מה זאת אומרת בשעת לידתן? הוא אומר בעצם, כל לידה זה סכנת נפשות. בכלל מי אמר, איך נוצר לאישה להיכנס להיריון? כן? סליחו לי על השאלה, איך נוצר? כך שאומר משה פיינשטיין, למה? מי מותר לך להכניס עצמו לסכנת נפשות? מותר לבן אדם להכניס עצמו לסכנת נפשות? אז איך נוצר בכלל אישה להיות בהיריון? הוא אומר פשוט, כתוב במשנה, על שלוש עברות השני נתן בשעת לידתן, השנה זירו בנידה ובחלה ובדקת הנר. זאת אומרת, שאישה שזירה בנידה בחלה ובדקת הנר, מבטיחה לנו התורה שזה יעבור לשלום. זאת אומרת, יש הצלחה מיוחדת של הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, מה כתוב במשנה? בשעת לידתן. מה זה שעת לידתן? על שלוש עברות נשים נתות בלידתן. מה זה בשעת לידתן? הוא אומר, כל ילד וילד, כל ולד ולד, יש שעה שהקדוש ברוך הוא קבע שיצא לעולם. ברגע שאתה מאחר או מקדים את השעה, זה כבר לא שעת הלידה. לא שעת הלידה, אין את ההבטחה מהבורית בורך, וזה הסכנה. כך הוא טוען הרב, משה פיינשטיין בשביל תגרות משה. טענה אחרת נאמרה, כתוב באריזל, שמי שכותב קמיע על אישה, בהשבעת השם, כדי שהוולד יצא מוקדם, הרי הוא שופך דמים. למה הוא שופך דמים? הוא אומר, כל ילד, יש את המזל שהוא צריך להיוולד. יש ילד שצריך להיוולד לסימן טוב, מזל טוב, מזל של בריאות, מזל של הצלחה, מזל של עושר, ואתה שינית לו את המזל. זאת אומרת, גרמת לו להיוולד בזמן אחר, זמן מוקדם, או מאוחר, לא משנה, ואתה הבאת אותו עכשיו מזל של העניות, מזל של חסר שלום, כל מיני דברים רעים. עכשיו אותי מישהו אולי הפוך. אולי הפוך. אולי ילד שני צריך להיוולד מזל לא טוב, והפכתי לו את המזל, אבל זה בסימן טוב. הפוך, זה לא בידך. זאת אומרת, אם אני לא עשיתי כלום, והוא נולד בזמן שלו, אז זה בידי שמיים, מה אתה שאני אעשה? זה כשהוא גזק, זה ככה. אבל כשאתה הלכת ועשית מעשה בידיים, להפוך את השעה, ואולי הפכת אותו ממזל טוב למזל לא טוב, זה היה כשופך דמים. דבר רביעי, שכל האחרונים מזכירים את זה, שהזריקה הזו, על פי דעת הרופאים על עצמם, אינה כל כך בדוקה והיא מזיקה. זאת אומרת, בנוסף לתאים ההלכתיים והרוחניים שיש פה, יש פה גם טעם סתם, טעם בריאותי. עכשיו טוענים, לכן, הסיכום הוא, אין לקחת זריקת זירו זדה, אלא אם כן, יש סכנה לעובר או לאישה. אז יהיה מותר. נכון, צודק, סיבה רביעית, חסרה לי. נכון. שברוני, האריזה, אני לא זוכר. סיבה רביעית, יש עוד סיבה, אני כתתי בספר שלי, אבל אני לא זוכר. יש עוד סיבה. עכשיו טעם אחד, הטעם הרביעי זה הבריאות, אבל טעם כשי דילקתי. יש עוד סיבה. אבל זה הסיכום, מה שיוצא. להרבה שואלים אותי לגבי זריקת הפדורל, אנחנו שאלנו גדולי ישראל, והסכימו. הסכימו שאישה יכולה לקחת זריקת הפדורל. ובלב הכי היום בימינו, כמעט אין אישה שיכולה לדעת בלי הפדורל. כתוב אין אישה מתקנה אלא בחברתה. רואה שחברתה הולדת בנחת, חדר שמונה, הכל בסדר. למה בחדר שבע צריכה לסבול? אז זה בעיה. אז שאלנו כמה גדולים, אמרו על זריקת הפדורל, אפילו שיש בזה גם כן דברים לפעמים, בגב וכל מיני עניינים, הם אומרים ששומר צעים השם. הנקודה הזאת, זה לא זירוז, זה הקלה. לא זירוז, לא קשור לזירוז. זה קשור להקלה של התהליך, שהכל יהיה יותר קל, לא יהיה כאבים כל כך גדולים. חבר. אז זה רבותיי שלבים של יולדת. יולדת בניתוח קיסרי, יולדת בניתוח קיסרי מנתין תאורה, מלידה, מלידה ומזווה, אבל היום זה לא אקטואלי. על פי דעת הרופאים היום, אין מציאות בעולם שאישה תלד בניתוח קיסרי ולא תראה דם מהרחם. לכן למעשה, מה שנוקטים היום, אישה שהיא ילדה בניתוח קיסרי, אז מה היא צריכה? היא צריכה לספור 5-7 ליקים רגיל, כמו כל אישה, ובלב הכי דעת כל הגדולי ישראל בדורנו, שאישה שהיא ניתוח קיסרי צריכה להמתין זמן מסוים כחודשיים עד שתסבול תפילה הבאה, וגם צריכה לקחת אמצעי מניעה במשך חצי שנה ושומר אפילו שנה. כמובן אני משאיר את זה פתוח, וכל אחד שואל שאלה חכם בפן אישי, אבל כללי, לדעת אישה שאני ניתוח קיסרי, גם הרופאים טוענים כך, וזה גדולי ישראל מאשרים את זה, שיעשו הפסקה למניעת הריון אחרי ניתוח קיסרי. כמה ואיך, זה בוודאי כל אחד ואחד שואל באופן פרטי שאלת חכם. יש שם נושא של מפלת. נושא של מפלת, יש אישה שהפילה, יש אישה שהפילה תוך 40 יום להיריון, ויש אישה שהפילה אחרי 40 יום להיריון. ההבדל ביניהם הוא פשוט. אישה שהפילה תוך 40 יום להיריון, היא סופרת רק 5-7. אישה שהפילה אחרי 40 יום להיריון, צריכה לספור 14 יום. למה? אולי מה שהפילה, היא הפילה נקבה, לא הפילה בת, ולבת סופרים 40 יום. איך יודעים ממתי היא בהיריון? הרב מרדכי, יש לו דעה, הוא יחידי. הוא סומך על עבודת הגרשוני לגמרי, פשוט עבודת הגרשוני. הוא אומר, אישה יכולה למנות מליל טבילה בתנאי שלא רגילה לראות דם בזמן שהיא מעוברת. ככה רמוד יכול לכתב בכפרה. זאת אומרת, אישה יכולה לספור מליל תפילה אם עבור 40 יום, לא עבור 40 יום, אם עבור 40 יום סופרת 14 יום, אם לא עבור 40 יום סופרת רק 5 ו-7. העיקר שלו תראה רגילה לראות תמי מהעיבור, כולם מקשים, אושיה פשוטה, חבודה הצידת הרן עוד אבידה, כולם מקשים את השאלה הזאת. הרי אישה עד 3 חודשים היא לא בהחזקת נסולי קדמים, אם כן יכול להיות שהיא בהיריון וראת אדם, מה זה סופר? זה צריך לספור מליל תפילה. מספק תמיד מונים 14 יום, מספק תמיד מונים 14 יום, אלא אם כן היה ידוע על ידי בדיקות מעבדה שהיא לא הייתה בהיריון לפני כן. דבר נדיר שיקרה, בהיגיון זה לא צריך לקרות, כי אף אחד לא רץ תוך 30 יום לבדוק שהיא לא בהיריון. אחרי שעוברים כמה זמן הוא הולך לראות אם היא בהיריון או לא. לכן במציאות זה לא כך אקטואלי, אבל בוא נסכם. אישה שהפילה, אם הפילה תוך 40 יום להיריון סופרת 5 ו-7, אחרי 40 יום להיריון סופרת 14 יום כנתמת נקבה. מאיפה סופרים את 40 יום? שיהיה רמוד חליהו מילל טבילה, העיקר שלא תראה דם בימי העיבור, שלא תהיה רגילה לראות בימי העיבור. לפי שאר הפוסקים זה לא מספיק, ואפילו אם לא עברו 40 יום מילל טבילה צריך למנות 14 יום, אלא אם כן ידוע לה בוודאות לפני כן שלא הייתה מעוברת. אני אומר עוד פעם בסוגריים, דבר שהוא נדיר שיעשו בדיקות כל כך סמוך. זה נתקמל לגבי מפלת. אני שמעתי מרמה של אלבר שתם זצל, הוא אמר שבחינה בריאותית אישה שמפילה תחכה למחזור הבא, המחזור הבא ינקר הכל ואחר כך נתבול. ככה הוא אמר לי, מבחינה בריאותית כדאי להמליץ לאנשים, לא דין, לא איסו, מבחינה בריאותית כדאי לעשות כן. זה רמה של אלבר שתם, הוא אמר ככה, וזה מומלץ, מומלץ לעשות את זה, כי בלב אחרי חפלה גם כן הכניסה להיריון מיד אחרי כן לפעמים הרחם קצת מתעייף, אז עד רבה, וזה יצא טובה. נושא של מפלת, עוד מילה אחת, הנושא של מפלת, אישה שהפילה, בעצם צריך גם כן לשים לב אם הפילה דבר מרוקם או לא. זאת אומרת, יש דווקא מילה למשל לגבי פדיון הבן, אם אישה הפילה ויש ריקום איברים, אחריו לא עושים לו פדיון הבן. אז חשוב מאוד במפלת גם לשים להם יש לו ריקום איברים. יש סיפור מאוד מעניין בשוק תשובה מהערה, הוא כותב שהיה אישה אחת שילדה דמות של ילד שהוא פנים של כלב, כך הוא כותב, והייתה מתביישת בו, הולכת אומר למה זה אדם ובהמה תופיע השם, מה קורה פה? עכשיו התביישה מאוד, רצה לשים לו סם המערב לגרום לו מיטה, והיה גדול אחד שאמר ככה, מי מספר? התלמיד של דוד מספר ככה בספר, ששמעתי גדול אחד שאמר, הוא גדול, הוא כתב רב אחד, לא זוכר פלא נוסף בדיוק, רב אחד בוא נגיד שלא, רב אחד שאמר שיכול לסבב לו מיטה בגרמה, זאת אומרת לגרום לו למות. ומאיפה לקח הרב הזה? כתוב בגמרא, כל שאין לו דמות אדם, אין אובלד. אם אין אובלד, אתה להרוג אותו. אז הוא אומר רק לרב חד המילתא שיעשה את זה בשינוי, זאת אומרת בגרמה. והתשובה מהרב כותב לו שהוא לא הבין את הגמרא. הגמרא דיברה, כל שאין לו דמות אדם, היא לא נקרא יולדת לגבי תומת לידה של נקבה, אבל לא כפה שמותר להרוג אותו. הגמרא דיברה, כל שאין לו צורה של ולד, אין לו צורה של בן אדם, צורה של בהמה, אז הוא לא נקרא ולד לגבי תומה של נידה, אבל לידה, סליחה, אבל לא כלפי שהוא לא נקרא בן אדם שמותר להרוג אותו. והתשובה מהרב כותב, חלילה וחס לסבב לו מיטה אפילו בגרמה, שהרי הוא רוצח גם הוא. רק מוסי מהתשובה מהרב. זה סיפור משעשע, הנושא של מפלת. שיעור הבא בעזרת השם נלמד על הפסק תרה ושבעה נקיים. נתחיל את הנושא הזה, נושא רחב מאוד, נשתדל לכמה שאפשר לתמצת אותו. שבוע טוב.